أولاي عارف سوق خديش زي خديش مارس كان عارف سوق خديش مارس نمشيخ بنوسي של תורת הרב ובהתחלת החודש הבא אז נחזור לתורת המערכת זה מה שסיכם אז זה יהיה בחלק ראשון של נתיבות עולם נתיב הראשון, נתיב הראשון מובן? בסדר אז תשתדלו לנצבים אין לי שום תורה מוכרי ספרים אז מכיוון שגם הערב אין לנו הרבה ספרים אז אני אקריא לאט לאט כל משפט ונמשיך למדנו כבר שני הפתעים הראשונים של אורות ישראל כן? ולכן צריך להזכיר לזכור את התוכן ממה שלמדנו ואם יש צורך תשאלו אם אני אשאל אז אין להגדיר זה הקטע השלישי אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים ממש הבנו יפה מאוד בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים יש כבר את המשמעות ההיא שכל תואר הוא מוגבל טוב, רק אני מזכיר של כבר למדנו ההבדל שיש בין הוויה ומציאות ובקטע הראשון כנסת ישראל זה תמצית ההוויה כולה ובמציאות בעולם הזה זה נקרא האומה הישראלית כמובן, בוא נחזור על הדיוק הזה אבל צריך להזכיר בהוויה הכוללת של כל השפח של ההוויה שבא לנו מן הבורא תמצית כל ההוויה כולה וההוויה זה מצד הרקות זה נקרא כנסת ישראל לפי לשון המקובלים זה ספירת מלכות על מקצה וההערה הזוהר של אותו שפח של ההוויה שבא לנו מצד הרקות אז אותה הערה בעולם הזה, במציאות, במובן המדויק של המילה, זה נקרא האומה הישראלית. זה מובן? למדנו כבר דור צורך כל העניין הזה. אז מה אומר פה הרב? אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל וממילה של האומה הישראלית בגבולים מיוחדים, ותוארים מוגבלים. למשל, דוגמה, איזה תואר, איזה גבול שיש בתואר, איזה הגדרה שאנחנו רגילים, ושזה מלא בעיות מכיוון שהלשון הוא מדויק. תואר? לא, לא שמעתי. לא, מדובר פה בכנסת ישראל כאומה. למשל, מדינה. אבל אני מחכה עוד תוארים. לא, זה דווקא כל מה שבא בלשון המקרא, כן? ואתם רגילים לזה בתורה שבעל פה, אלמלא, אפשר לסגור שמה בזה שהיא פינה, אלמלא המקרא לא אמר את זה, לא היינו יכולים לאומרו, פשוט, כן? זה מקרא, זה מקרא, כן? המקור העיקרי זה התוארים בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא. הם זוכים בגמרא, כן? כל מה שבא במקרא הזה צריך עיון, צריך לימוד, זה מקרא. אבל אנחנו משתמשים בכמה תוארים דומים לעמים אחרים. זה מה שאני מחכה. למשל מדינה. ואולי זה ייתן לכם זמן כזה לחשוב על עוד דוגמאות. אני רגיל להסביר את זה, בזה אני קיבלתי מאחד מרבותיי שהיה איטלקי, ממוצא איטלקי, זה אלפונסו פסיביצ'י, זיכרונו לברך. שמרתם עליו? לא. יש לו בן, עכשיו נמצא בגלות, בספרד אני חושב, שלמד בישיבת כפר הרא"ה לפני דור שלם, ושהוא רב בגלות, הייתי אומר בישראל, אבל זה בגלות. הוא היה בעל תשובה מיהודי איטליה, הוא היה משפטן ממקצוע, הוא היה המורה של כל יהדות איטליה לפני כמה דורות כבר. ואני הכרתי אותו בצרפת, זה היה אדם מחשיב מאוד, מין אצילות איטלקית, מליבורנו. אז היה רגיל לומר את זה ככה. אתם יודעים שיש הבדל בין ההגדרות של עם ישראל וההגדרות של שאר הארמים בתרבות הנוכחית. כי לפי דעתי בשורש השורשים זה היה אותו מצב בכל משפחות הארמים, לפי לשון המקרא. רגילים עכשיו לקרוא את הארץ, המדינה של כל עם ועם, בשם העם. למשל בצרפת, בצרפתית זה נקרא פרנסיה, לא, זה לא בצרפתית, פרנס, כן? לקחו את השם מהעם של הפרנקים. היה פעם עם כזה, ולא היה מרוקאי, היה דווקא. אז לקחו את השם מהעם, נתנו את השם לארץ, לאדמה, ואחר כך מגדירים את אנשי המקום לפי שם של האדמה. ובתהליך הזה נעלם שם העם כולו. אולי אני אגדיר את זה בדוגמה היא בצרפתית, ואחר כך נחזור לנושא בעברית. פעם היו לפרן, כן, ושבט. שבט, אחת מהשבטים, שבט זה נקבה הוא...
אחד.
אחד מהשבטים שהיו בגליה, כן? ולקחו את השם מהשבט הזה, נתנו את השם לאדמה, לפרנס, ועכשיו אין פרנקים למדרש הזה, יש פרנסי, זה משהו אחר, כן? וצריך 20 פור לעשות פרנק אחד. הם אוהבים את היעוד. איך אומרים את זה בצרפתית? 20 שוטים עם תו. ואז אני רואה שאתם מבינים מה אומרים. וחוץ מעם ישראל, זה נשלח ככה, שהעם נקרא ישראל, והארץ, האדמה נקראת ארץ ישראל. ולכן, וזה לא היה מודע אצל הציונים הראשונים כשיזו את המדינה. כי שם הארץ שלנו זה מדינת ישראל, זה לא ישראל. זה ברור, כן? ואף על פי שהמייזרים לא היו מודעים מחומרת העניין, ואני אסביר קצת קצרה. שורש הדברים, ולפידחתי, זה היה מצב לכל משפחות האדם. סוף סוף, קרה מה שקרה, הידרדרות בזהות האנושית של המין האנושי, וזה נשאר אולי לכמה שבטים באפריקה אולי, באזיה, אני לא יודע, ייתכן מאוד. אבל זה נשאר בעיקר בישראל, במדינת ישראל, סליחה, שהיא לכאורה מדינה אירופאית. והשורש הוא בפרק רביעי מספר בראשית, כשקין בנה עיר ונתן לעיר את שם בנו חנוך. אתם זוכרים שלמדנו פעם את זה, כן? מה? כן, כן, אני מסביר. כשם בנו חנוך. זאת אומרת, נתן את שם האדם לעיר. מיד אחר כך, בנו של חנוך נקרא עירד. זאת אומרת, בן העיר ולא בן האדם. מבינים? זה בקצרה, אבל הנושא הוא חשוב. ואולי, דרך אגב, יש לנו פרק שלם על העניין של שכם ודינה. זוכרים את זה? והשאלה שלא מצאתי אותה אצל המפרשים, אבל השאלה, למה ראת התורה לספר לנו רק עניין של נישואי דינה במקרא כל כך ארוך, פרק שלם, כן? טוב, זה קשור לעניין של עניין השבטים. כי נולדו 12 בנים ליעקב ובת אחת, וצריך 13 שבטים, מכיוון שזה הגמטריה של המילה אחד, כן? ולכן, כאילו חסר משהו, השורת הסוף של חסר. יש הרבה, המון סיבות, לא רק לפי הקבלה, לפי תורת הנביאים גם כן, במדרשים מסבירים שדינה נפקדה זכר ונולדה נקבה, שזה מין חור, אם אפשר לומר חור, כן? צד נוקבי בזהות של עם ישראל, כדי לתת פתח לקשר עם המין האנושי האוניברסלי הכל כללי. כי המשיח של ישראל בבת אחת משיח של כל העולם כולו. אני מתכוון למשיח בן דוד, כמובן. כי משיח בן יוסף הוא מיוחד לעם ישראל, וזה ידוע וזה מובן, כן? כי דווקא משיח בן יוסף צריך להיות יהודי, יהודי במובן המצומצם של המילה, הלאומי, הלאומני, אפילו של המילה, מכיוון שמשיח בן יוסף כמובן צריך להיות ציוני. אף על פי שבדורנו יש הרבה גויים שהם ציונים, אבל זה לא נורמלי. אולי גם זה נורמלי, אבל זה נושא אחר. ואז העניין ככה שאנחנו רואים שהמטרה של יעקב הייתה דווקא למצוא חתן לדינה, כדי לייסד את השבט השלוש עשרה. ופה יש נושא חשוב, מעניין. בגלות, כל הקהילות היהודיות, כל השבטים שבגלות, האמינו שמצאו את החתן הזה. בצרפת היו משוכנעים, אני מתכוון היהודים, שהיה צרפתי. עד שהשתכנעו שזה כמו שכם, השכם הזה, בסוף הוא, הייתי אומר, ברברי, ברברי. ומכיוון שעשה מה שעשה. וברוסיה היהודים היו משוכנעים שהנסיך הזה הוא רוסי. וכל גלות ראתה בגוי של הנוף שלה את השכן האידיאלי. הבנתם את זה? עד שסוף סוף התאכזבנו מכולם וחזרנו לארץ כנען. זה מובן, כן? וזה נושא חשוב. אז מה ראה יעקב אבינו? ללכת דווקא ישר לשכם. יש כבר איזה רמז. כשאברהם אבינו בא מאוקדים, נכנס לישראל לפי המקרא, עד מקום שכם. לא הייתה עוד עיר, אבל המקום היה מוכן. כן? וזה מבחין. יש מקום לשכם. מה זה שכם? סוף סוף זה עיר שכבר השם של העיר החזירו אותו לאדם. כי הנסיך של הבן חמור הזה, של העיר, כבר נקרא שכם. לכן האבות ידעו איפה לחפש את החתן של דינה. הבנתם? ההידרדרות שהתחילה אצל קין וחנוך, כן? ושנתנו את שם העם, הבן אדם, לאדמה, לארץ, למדינה, וזו ההידרדרות של המוסר בגויים כגויים, כמדינות, כן? כי אנחנו יודעים שמדינה היא בלתי מוסרית, למטה מהמוסר, לא רק לומר למעלה מהמוסר, מדינה כמדינה. ולכן יש קטע באורות שהרב מסביר שעם ישראל לא רצה במדינה באורך כל 2000 שנה של הגלות, מכיוון שמדינה זה ברבריות, זה המילה שלו, כן? עד שסממני לידת יוסף אורו של משיח בן יוסף התחילו להתעורר בעולם, אפשר לחשוב על מדינה לפי המוסר, אז גם היהודים רצו את המדינה שלהם, בזמן שברוב הגויים ויתרו על העצמאות של המדינה. זה נתן פרדוקסלי. כל עוד שהגויים רצו מדינה מיוחדת ספציפית ולא ויתרו איך אומרים את זה בעברית, ולא ויתרו על הסוברנטיר, הריבונות שלהם, עם ישראל לא רצה מדינה, כן? לא מעניין אותם. כשהתחיל בעולם את העידן של זה לא מעצמות על, אלא שזה התחיל בחבר העמים, ואחר כך אומות המאוחדות, זאת אומרת, אומות לאיזה מין ארגון בינלאומי, כמה סמכויות של הריבונות של כל אומה ואומה, אז דווקא עם ישראל רצה את שלה. אז דווקא, וזה התחיל עם חבר העמים. מאז ומתמיד, לא היה דבר כזה חבר העמים, מיד קם חבר העמים כדי לתת רשות ליהודים לקבל מדינה משלהם. והאנטי-ציונים שוכרים שזה קשור לאותם השבועות המפורסמות במסכת כתובות, כן? שלא למרוד נגד אומות העולם. אז מ-17, אותו תאריך, ועם העניין של חבר העמים, שסוף סוף לא עשה בכל החיים שלו, לא עשה רק זה, כן? הכרת בלפור, שום דבר, כן? ושום דבר שיש חשיבות היסטורית. אז זה התחיל ככה. טוב, זה קטע אחר באורות, שהיה מסביר איך אנחנו יכולים להפעים לדת יוסף. ויוסף בנימת הציון, לפי המקובלים, כפי שאתם יודעים. אז זה מה שקרה. אז בו ביום שהיה צריך לתת שם למדינת ישראל, לא קראו לזה ישראל, אלא מדינת ישראל. זה אופייני של הרוח הקודם, כן? שרה, אם אפשר לומר, דווקא על הציונים הטמאים האלה. כמו שאומרים, האמפיציות. זה השחורים. ולא אמרו ארץ ישראל, מכיוון שאין לנו עוד את הגבולות של ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל בעיר אנפין זה מדינת ישראל, אבל בכל זאת הכלל הוא נשאר. כן? טוב, זה היה על הנושא הזה, על מדינה, כן. זה מה שאומרים החילונים. לא. זה מה שאומרים הסוציולוגים, ההיסטוריונים למיניהם, כן? אבל לא הבחינו מה קורה באמת באותה תקופה לפי ההיסטוריה של עם ישראל. אז זה סיפור אחר. אם אתם רוצים, קצת לפני פסח, כיוון שזה קצת שייך לפסח, אז נראה בגמרא את העניין הזה, בגמרא, כן? את העניין הזה. מה זה אחרית הימים במישור הפוליטי? למיתוס של דבר, זה לא התחוררות לאומית, זה התחוררות של המיעוטים בכל לאום ולאום. אבל עם ישראל לא היה מיעוט, היה עם מפוזר, היה עם מפורד, בלי אומה. אולי אני, זה קטגוריה אחרת, אולי אני אסביר את זה בקצרה. כשקמה מדינת ישראל, קמו לתחייה הרבה הרבה אומות שנשתעבדו לקולוניאליזם האירופאי, כן? זה מקרה שלא שייך רק לישראל. אף על פי שישראל הוא במדרגה שיוצא מן הכלל, אבל באותו עניין של שחרור של המושבות של אבל בכל מקום בעולם, אפריקה, אסיה וכן הלאה, הלאום על אדמתו היה קיים, היה משועבד, אבל היה קיים על אדמתו, כאומה משועבדת, אבל בבית שלה, כן? זה לא היה העניין של עם ישראל. מדינת ישראל כמדינה קמה מאין ליש אצל אומות העולם, משהו דומה, אבל יש מיש. זה מובן הזה. ודווקא באותה תקופה זה גם כן ההגדרה של עניין השואה. לא רק היהודים סבלו מהשואה. לא לשכוח שכל התרבות האנושית באירופה סבלה מהשואה. יש הבדל. המטרה של הנאצים נגד כל עמי אירופה לא הייתה הפתרון הסופי, אלא לשעבד אותם. אלא אצל עם ישראל זה היה אחרת לנו מיש להעין. יש, יש אותה מן הכלל בתוך אותה תופעה. כן. ולכן גם בהקשר לשאלה שלך, ברור שההיסטוריונים וגם רוגי דעות חושבים כביכול שזה אותו דבר ממה שקרה אצל הגויים. אבל לא מיניה ולא ביה. אפילו דומה זה לא דומה. מה שהתחדש עם הציונות כתנועה פוליטית, זה ממש חידוש גמור מיש מאין. עד הנה שכחנו בגלות שהיינו אומה. ורוב היהודים הקשורים לתורה לא רק ששכחו, לא רצו, עד ביאת המשיח של תחיית המתים. כן? והייתה איזה זיקה משיחית, אבל משיחית של אחרית הימים של תחיית המתים לארץ ישראל. אבל שום זיקה פוליטית. אפילו את ההתנהגות הפוליטית של בן אדם כבן אדם, היהודים שכחו מזה ולא רצו מזה. קמו הציונים וחיפשו איזה יש מאין, וזה לא דומה ממה שקרה לדמו. מי?
חיים
יש מאין. נכון. וזה לגמרי לא דומה מהתעוררות הלאומנית של הנערותים האלה. זה מובן. תשמע, רק שאלה קטנה, אתה נולדת בארץ, אז אתה לא יכול להבין מה זה גלו. פשוט.
הרב
הסביר שבשפה... שחדר העמים?
שחדר העמים נוצר
מצב
שהגויים יש להם
נכונות
לוותר על הריבונות שלהם.
לא, חלק מהריבונות. וזה בתהליך, כן?
אבל לכאורה זה רק טרנית הפועל הרמבי, אין
לזה שום דבר. יותר מזה. אם אתה מסתכל באופן חד למה שמתרחש, בפוליטיקה באירופה, בעיקר באירופה המערבית, אבל זה גם כן מסביר את היחסים בין אמריקה ורוסיה. חסר לנו מלחמה באירופה המערבית. כן. אז זה בזכות, אם אפשר לומר, של שינוי ההתנהגות הפוליטית קשורה למה שהם קוראים האומות המאוחדות והאומות הנפרדות. כן? ומכיוון, ולמדתי הרבה את העניין מבחינת חינוכית, מכיוון שהילגנו על מלחמת עולם, כי כל 20 שנה בערך היה צריך להיות מלחמת עולם בין האירופאית. מכיוון שדילגנו, אז זה נהפך למשהו אחר. זה נהפך לאלימות פנימית בתוך החברות. ומלחמה, אם אפשר להשתמש בזה, בין הבנים לאבות, בתוך אותה חברה. אם אתם תסתכלו היטב, זה דווקא מתעורר פחות או יותר 20 שנה ממלחמה למלחמה. אני למדתי את העניין לגבי החברה הצרפתית, אבל זה כמעט אותו דבר בבלגיה, בשוויץ, בגרמניה. קרה משהו. באמת, איזה מין נכונות לביטוק של חלק מן הריבונות כדי לחיות. ייתכן מאוד שהגענו למצב פחות או יותר משיחי או טרום משיחי, שהתרבות האנושית של התקופה שלנו מרגישה בזה, או להתאחד או להתאבד. זה יפה, מישהו כותב את זה, כן? כאילו כבר הגענו לזה. טוב, זה לא קל, זה מלא קשיים, אבל בכל זאת השתנה משהו. זה מובן, כן? טוב, זה העידן שהרב ראה, ואומר, אולי מישהו יכול למצוא את הקטע הזה שמטיל בעזבנו את הפוליטיקה. אתם רואים, זה בהתחלה. יש לנו את ה... את הממונה על הספרים. עמוד? יודעת. אז אני אקרא את זה רק נראה. זה, למדנו את זה בשנה שעברה, אבל כדאי לזכור את זה. וזה נקרא בלשון המקובלים, אורות משיח בן יוסף. ואחר כך אני אקרא רק שני פסוקים של לידת יוסף. תכין את זה אם אתה רוצה. יודל, יודל. עזרנו את הפוליטיקה העולמית, הריבונות, כן? אתה שומע, כן? עזרנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. לא כל אונס זה ככה, אבל יש אונס כזה שיש הסכמה פנימית. אונס שבא מצד הגויים, כן? זרקו אותנו לגלות. אבל עזרנו את זה עד אשר תבוא עת מאושרת, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשחה וברבריות. ואת ראה את זה באופן ברור. ממלכה זה רומי. כן? זה הדוגמה של ממלכה, זה המשפט הרומי. כן? וזה רשחות וברבריות. תשאלו ליועץ המשפטי, הוא יודע מזה. כן? אז לא צריך להמשיך. והוא אומר בסדר שהגענו לאותו עת. אז ישראל מבקשת ריבונות משלה. זה היה בתקופה שבצרפת הייתה המהפכה הצרפתית, שהגויים עצמם, ולא היו חסידים אותה עולם, כן? מי שלמד את המהפכה הצרפתית יודע כמה דם נשפך בגלל המהפכה, באכזריות, כן? הם התחילו לומר ולחשוב דברים מוזרים, מוזרים לפי המשפט הרומי, מדינה שהבסיס שלה תהיה חירות, שוויון ואחווה. פתאום שבא לעולם. חירות, שוויון ואחווה. עכשיו בצרפת כותבים את זה רק על גב המשקוף של בית הסוהר. כן? אבל כל זאת. אבל כל זאת, אמרו את זה בפה מלא, שרו, נפלו על זה, וממשיכים, כן? וזה ממש מהפכה יש מאין, פתאום צאצאי רומים מדברים על ההפך מעיקר ויסוד המשפט הרומי, שאצלם מה זה שלום זה מלחמה, כך אמרו בלטינית, פקס רומנה זה מלחמה אצלם, כן? אז אתם מרגישים בזה, כן? וזו אותה תקופה. אז התגובה של היהודים בצרפת הייתה, נהיה צרפתים, המשיח הגיע בצרפת, כן? התגובה של העם היהודי במרכז אירופה ובאירופה המזרחית הייתה, עכשיו בא העידן של מדינת ישראל, וזה הקמת הציון. שום זיקה להתעוררות, אפילו אצל הבונט, כן? זה אפילו לא דומה, דומה זה לא דומה. זה רק מה שאומרים האקדמאים, אבל האקדמאים והתורה, טוב, זה מוגן.
הוא אומר את כן דבר.
מה?
כן דבר, אבל אני אומר את זה מכורה באותו כתבה, והדבר.
בכיתה וו, מה אומר? זה נושא אחר, זה פרק אחר, כן? וגם הוא מצא שבמלחמה יש יעד משיתי, וכנראה יש גם כוונה למלחמות העולם של אחרי המהפכה הצרפתית, בעיקר, אני מוטי בעיקר. הפרק על המלחמה, ודקה, זה פרק.
החלק על המלחמה בגן נבב, כל העמים נמצאים ועשים על ידי כל עניין נובן
וביור. ראי דקה. איפה הוא?
והוא נבב.
אני תדבר, אז רק דקה שאני אבדו. איזה קטע? רב. טוב, זה נכון, זה נושא אחר. זה נושא של היעד המשיחי של כל מלחמה ומלחמה. ברור, ברור. אין שום סתירה. ודווקא זה העידן שהתחילו המלחמות הגדולות. מה שאני אומר, ואתה יודע, אנחנו לומדים מבחינה היסטורית גרדה את הסיבות של מלחמות הגדולות. האידיאלים זה רק שטחי. הסיבה העמוקה, העיקרית, היא כלכלית כל פעם. כן? אולי זה כבר ידוע, אבל זה זה נושא בפני עצמו, רק לזכור שמלחמה זה משורש לחם, זה קרוב, כן? לחם, או עובדים כדי להשיג לחם, או עושים מלחם. וצריך להיות קצת ער לעניין. יש רק נאיבים שכאלה, שאפילו יש אצל היסטוריונים על ביידן שם, ופחד מאוד, אין הרבה היסטוריונים נאיבים, שאומרים שהיו גורמים אידיאליים, אבל כל תלמיד באוניברסיטה יודע שהסיבה העיקרית כל פעם זה הייתה כלכלית. טוב, אז אני רוצה לחזור לה.
עזבנו את הפוליטיקה לפני 2,000 שנה.
כן, במשל.
זה מטמטמת, כל ההיסטוריה שלנו במשפט הזה, אני חושב שמדובר על העידן המודרני.
עכשיו, לא. לא, אגב, הוא לא שייך לעשרית. ברור, זה באורך כל הגלות. שוכחים את זה באורך כל הגלות, המצב של העם היהודי היה לא נורמלי בבחינה פוליטית. זה ברור. לכן אני אומר, וזה נושא שכדאי שהצברים ילמדו את זה. מי שנולד בארץ, יש לו איזה מין סגולה של נבואה בדרך, ולכן הוא שוכח תורת בבל. הוא לא מבין תורת בבל, הוא לא מבין נביא. יש לי חתן בין חתנים, שכל פעם אני מתווכח איתו, כדי לשכנע אותו שהוא צריך ללכת פעם, שנה אולי, באיזושהי קהילה בגלות, כדי לדעת מה זה יהודי של גלות. הוא לא מבין כלום בזה. אתם מבינים? אז אולי פעם נשלח אותו כשליח. ובבחינה תרבותית, חבל שעם ישראל שוכח מה זה גלות. מי ששכח מה זה גלות לא מבין מה זה גלות, ולא מבין מה זה גאולה. אני רגיל לומר, מי ששכח שהנבואה הסתיימה, אז שכח שפעם התקיימה. הבנתם? זה נושא אחר, אבל גם הוא חשוב מאוד. וכמעט כל הפילוסופים והאמונות לא מאמינים בנבואה. מכיוון ששכחו שהתקיימה, אז שכחו ממילה שהתקיימה. ואפילו יש פרופסורים של עכשיו שתולים את זה לגדולי ישראל של ימי הביניים, אבל זה שקר מוחלט. לא, אני לא רוצה להיכנס בפרטים. יש פתגם כזה, תלו פירות שנשרו על אילן גדול. אני לא מתכוון לבריאה. טוב, אז אני חוזר על זה. וכשמרגישים את זה, לידה בן בכור שאוהב את אחי, את אחיו, זה יוסף. אז זה זמן סימום עליו. הנה הפסוקים, ותקרא את שמו יוסף, לאמור, יוסף השם לי בן אחר, קראת לפי רוח הקודש, אני מספט מקורות במדרש בקבלה, ראת ברוח הקודש, שפה מדובר יוסף בן בכור שאוהב את אחיו, לכן נקרא יוסף הצדיק, כי בעיקר צדיק זה מי שאוהב את העולם. יש הרבה מובנים בצדיק, אבל העיקר העיקרים, נאמר, ותלמדו לזה אצל צדקת הצדיק של הרב מלובלין, צדוק הכהן מלובלין, לכן נקרא יוסף הצדיק בעיקר, כן? יש כל מקרים שמעון הצדיק, צריך ללמוד את זה, ומי שמחתין את עצמו אפילו שם בחור, וכאילו, רחל אמנו ראתה ברוח הקודש שהפעם זה לא יקרה כמו קין והבל. קין היה בכור והבל היה בסכנה. עכשיו היא אמרה יוסף השם לי בן אחר לא יהיה בסכנה. והחולים שלה. כן? כי אתם ראיתם שיוסף נקרא בשם בנימין. כן? בכוונה לבנימין. ומיד ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך אל מקומי ולחני. זה גמר הזמן. אתם רואים את רצף הפסוקים, זה מדהים, כן? אז זה נקרא אורות משיח בן יוסף. וזה הציונות. הציונות קמה מאותה תחושה של ואהבת לרעך כמוך, בבחינה אומה של יהודים. אז שכחו את זה, איך באיזה אווירה שכזו קמה הציונות, שכחו את זה. עכשיו יש עבודה, תחינה עבודה, יש חירות שאינו חירות, יש להם ועידות שאינם ועידות, אבל הייתה התחלה בזה. אז זה הסממנים של לדעת משה בן יוסף, זה פשוט, כן? אז אני חוזר עכשיו על מה שאמר הרב, קודם כל לקחנו את הדוגמה של מדינה. אי אפשר לומר ברצינות שמדינת ישראל היא מדינה כמו כל המדינות, אפילו המדינאים לא מאמינים בזה, כי כל מדינה יש לה סדר ואת פלוני יש בלגן, וזה מקיים, כן? כפי שאני אומר לא פעם, ייתכן שזה התחיל מאדם הראשון כשנכנס לגן, זה נקרא בלגן, כן? אז הבלגן. וכל זאת זה מתקיים, אז יש שמאמינים, ואני נוטה להאמין בזה, שזה מתקיים על ניסים, אי אפשר אחר, כן? יש שאומרים שזה יוצא מן הכלל, יהודים, זה כל פעם יוצא מן הכלל, אבל בכל זאת, תדעו שהגויים משתוממים, תוהים מזה. איך מדינת ישראל מתקיימת? כמדינה. טוב, זה ה... ולכן זה מנגיד מה שאומר הרב בלי שום ספק. זה דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות יותר בוחות. זה כי אומרים שהאומה הישראלית היא אומה כמו כל האומות. לא מיני אגרובי. איזה אומה יש כל כך שבטים שאף אחד אוהב את השני וחיים בסבתא? אני רגיל להסביר לגויים בעיקר שבעירייה הישראלית אנחנו פותרים את הבעיה של אומות המאוחדות שאין להם פתרון. אצלנו יש בעיות, אבל יש אומה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כי בעירייה הישראלית יש כל מיני שבטים, אנשים מוזרים אחד לעיני השני, וחיים בצוותא, עם בעיות, תודה לאל, בלי בעיות לא הייתה עיר. ואני רגיל לתת כדוגמה, בבניין שאני גר, יש בכל דירה יהודי ממוצא אחר לגמרי. ואז יש לנו בעיות. איזה בעיות? שאחד חושב שהשני הוא צרפתי. והצרפתי הזה שהוא אלג'ראי חושב שהסקוטי הזה הוא פולני. ואתם יודעים, זה הבעיות שלו. אבל כשאנחנו נפגשים תחת הסוכה ואחד הסוכות, כולנו יחד שוחקים בעברית והכל משתנה. ואם היו גויים ולא יהודים, לא היו בעיות, מכיוון שלא היה בניין. זה בטוח, כן? אתם מבינים את הדבר. ולכן כשאומרים זה אומה, ברור שזה אומה, אבל ככל האומות, מי מאמין בזה? רק היסטוריות. ויתר מזה, כשאומרים דת, הבנתם שאין בסיס לזה. אם חוזרים על משמעות המילים כשהם תוקפים אצל הגויים, אין שום משמעות בהם. זה מה שאמר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. זה התוארים שאנחנו משתמשים, ובעיקר אצל בני הישיבות, בלי להבין מה אומרים. אני יודע שהמילה, למשל, שהמילה דת היא מילה מקראית, אפילו שזה בעיקר בספר כמו מגילת אסתר, כן? ודתם שונה מכל שרתות אחרת. מה אומר הפסוק? יש מילה דת.
כדת אין
אונס. כדת אין אונס, כן. וכבר המגילה הייתה נגד פשיעה דתית, אין אונס, כן. מה? מדת אין אונס, נכון. ויש גם כן בזה נביא המילה דת. רק כרגע. אבל אולי אני אתן דוגמה, כן? במקום לומר, היהודי הזה שבא מהגלות מתבולל, שואף ללמוד תורה, אומרים שואף להיות דתי. פתאום זה עולם של מושגים אחרים גם. הרמתם אותה? מכיוון שדווקא בשבילו, אותו מושג, יש לו משמעות אחרת לגמרי, המשמעות שיש אצל הגויים. ואמת שהתורה היא גם דת, אבל גם דת. התורה דת ושקר. הבנתם? לא לטעות במה שמה. המשמעות של אותה מילה זה כמו אצל הגויים. וזה נתן לנו להתקיים. אני זוכר כשהייתי באפריקה בין המוסלמים. היה עם המוסלמים והיהודים איזה מין הסכם. הם אמרו בשפה שלהם, יש לכם הדברים של הדת שלכם, יש לנו הדברים של הדת שלנו. טוב, אז קיבלנו את זה מכיוון שזה נתן לנו אפשרות לחיות. אז אתה מוסלמי, אתה מגיד שאני אינגר, נסכו, אני אינגר, אתם אינגר. מה אתם מגיד? אבל במוסד שלהם, דבר נחילה. וכמה וכמה יהודים שבאים לארצות האסלאם, הושפעו מזה במשמעות האסלאמית. כשהשתחררו מזה, השתחררו כמין הדת שלהם. וכמה יהודים מארצות הנצרות, הושפעו מהמשמעות של המילה דת בנצרות, כשהשתחררו מהנוצרים, השתחררו מהדת היהודית שלהם. לא נכון? נכון. אבל פעם אני הסברתי בקהילה שלנו בצרפת, השאלה הייתה למה אנחנו מבזבזים כמה כספים כדי לבנות בתי כנסת מפוארים ובני ישראל לא באים. אז לא פעם אני אמרתי להם, מנהיגים כולם, כן? אם בנים לא באים בבית שלהם, אולי זה סימן שהבית הזה לא בית שלהם. להשמע לא אצל הבנים, אלא אצל הבית. כי עשו איזה מין בית כנסת, דומה ככל האפשר לכנסייה. אתם רואים יהודי בכנסייה, הוא פה בפיר, מוסורת. אז הוא בא בדור אחד, בקושי הדור השני בא, הדור השלישי זה כבר שאינו יודע לשאול. אתם מבינים את זה. אבל האחריות זה לא על בני ישראל, אלא על אבנדר. אז זה המשפט הראשון, ואני ממש. כוללת היא את הכל, מדובר בכנסת ישראל. כוללת היא את הכל. מי שקצת בקיא בספרי הרב, אז מבין שהוא ממשיך באותו כיוון. לא רק אומה אלא גם דת, לא רק דת אלא גם אומה. זה מובן? טוב, הכל. והכל, ואתם זוכרים את הברכה של יעקב אבינו, שאמר יש לי כל, עשיו הוא שאמר יש לי רב. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על קלות נפשה לאלוקים. ופה אני רשמתי כשהכנתי את השיעור, זה מצב של הבריאה אז. יש הרבה מקורות, בעיקר בזוהר, אבל גם בתורת הנמלא, שמה שמאפיין את הבריאה, שהיא מרגישה שהיא במצב של גלות גבי הבורא. ולכן השאיפה הבריאה לשון בריא של הבריאה לשון בריאה היא לעלור למעלה. הנשמה כנשמה רוצה רק דבר אחד בחייה על האדמות, לעלות למעלה. מה לנשמה והעולם האחור שלמעלה? זה בלתי מובן. יש מאמרים יפים בזוהר, ובעיקר בפרשת וירא. אז שהזוהר מסביר את זה, יש סיבות שאנחנו מוכרחים להישאר למטה. והגמרא כבר מסבירה שכדי שנוכל להישאר למטה, הבורא נתן לנו מהות וזהות של יצר הרע. היצר הרע הוא שקושר אותנו למטה. בלי יצר הרע הנשמה רוצה לקפוץ למעלה מיד, וזה ניתן בשבילה, כל עוד שלא זכתה בעולם הבשלה. הבנתם את זה? זה מה שאומר. אז הכוח הזה פועל בעיקר אצל עם ישראל, ולכן זה נותן מקום למערב בפרט להבין שאין יצר הרע רק בישראל. זה גמרא כבר, אבל המערב מדגים. אתם רואים את הקשר שיש בה. המטרה של היצר הרע זה להיות ההפך של השאיפה לעלות למעלה. ומכיוון שהשאיפה לעלות למעלה מאפיין דווקא ישראל, כי הוא הבריאה האמיתית, כמו שראינו מקודם, כן? אז הקדוש ברוך הוא נתן בישראל יצר הרע חזק, כדי שנשאר בעולם. לא, מכיוון שרק בישראל יש תורה, ואין יצר הרע רק נגד איזה שהוא תורה. אצל אומות העולם יש משהו דומה, יש חוק, אבל זה לא יהיה. אין להם אותה מעלה. נלמד את זה בנתיב התורה אצל המערב. יש שאלה רצינית בבבא קמא, למה יש מותה בגויים? שאלה רצינית של התלמוד, כן? מכיוון שגמרא אחרת ביומא אומרת, אין מיתה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. אולי זה בהפך, אין איסורים בלא חטא ואין מיתה בלא עוון. כנראה שזה הסדר הזה. והגמרא בבבא קמא שואלת ברצינות על השאלה של רבי מלך, הגוי גם צדיק תהרוג, והיא רוצה להבין, אתם שומעים איזה ביטוי, הגוי גם צדיק, תחתי לספי, אבל יש דבר כזה, כן. והגמרא רוצה להבין למה יש מיתה בגוי. אז הגמרא מסבירה, הם לא מתים בשביל חטאים, במובן שלנו לגבי איזושהי תורה, אלא מכיוון שהיה להם לקיים דרך ארץ ולא קיימו. המיטה שלהם זה עונש על חטא של דרך ארץ, לא חטא פשוטו במשמעות, טוב ורע. לכן הם בעצמם, בתיאולוגיה שלהם, אומרים שלאמיתו של דבר אין תורת מוסר במובן המקראי. יש דרך ארץ. ומחליפו את התורה של עם ישראל, ועם איזה מין דרך ארץ, והם קוראים לזה ביוונית תורת העיר דווקא, פוליטן, פוליס, ביוונית זה העיר, דרך ארץ בעירית. זה מובן לחיקוי, כן? מי שלמד קצת את התחלת המצחות, אז רואה שהתחלת המהפך שהתוצאה היא שהנצחות היא ההפך מהיהדות, יש קשר, אבל קשר הפוך, שפחדו מהתורה ובחרו בה איזה מין דרך. ולכן הישוע אצלם זה לא לתיום אחר, אלא לפי המדיקה של העניין, אבל הזכה, הכי תמאה שלו. ואי פעם הסברתי, יש בתורה שלנו שלוש עבירות שיערי וליעם. הם מאמינים דווקא בעבירות האלו, אך יחמור. רצח של הבן על ידי האב, הם רצח שקודמים לפני פרוע נגיד. ואחר כך, איזה מין בן שנולד בלי אב, הם דיו עליות יותר מדי. ועבודה זרה ענקית, כמו שהיה רגיל לומר הרב, רואים את האדם כאילו, זה עבודה זרה ענקית. והם לא רק שמאמינים בזה, הם משתחווים לזה, לטומאה הכי גרועה שיש לפי התורה. יש כמה יהודים שמטל פרופסור פרוסו, הוא מראה את עצמו כאילו, המגור של דבר, הוא לא אוהב אותם, אבל צריך לתוך שורים כדי להתפרנס. אז זה לא הולך למרר, זה דווקא אמת עובדתית. כן, אז והוא בעצמו. אז למה דיברתי על כל זה? זהו, הבריאה כבריאה, תמצית ההוויה כבריאה, זה האומה הישראלית. ולכן מוכרח שהיצר הרע אצל היהודים הוא כל כך חזק. ויש המשנה של המערל, משנת יושרנה. ואתם יודעים איזה יצר הרע פועל בעיקר בישראל, זה יצר הרע של לשון הרע. ולשון הרע זה כבר רצח. ואני זוכר רבי שלי פעם, כשהייתי בצרפת, בן 25, משהו כזה, היה מסביר, לפי הקבלה, במלשינות, במילה מלשינות, יש לכם גם לשון וגם מוות. לשון ומוות, זה מלשינות. הגמרא מסבירה, זה עובד שלוש אנשים. מי שמלשין, מי שמלשין עליו, מי ששומע את הלשון הזה. זה משולש מיוחד.
חידוש שבפרצי אבות הוא מדבר עין רעה. ולא מדבר על לשון הרע. ורק בנרות הקדומים.
נכון, כי באותה תקופה שלהם, זה קשור. כפי התקופה, אנחנו מדברים ללי, צריך לשון. בדורות הקדמונים, העין הרע היה הורג. והרופאים יודעים שהעין הרע פוגע ומביא מחלות. לא יודעים את זה. ואני עוד חייתי בעולם, זה היה ככה, ובעיקר אנשים היו רגילות לשים יד אחד, יד יהודי, לא יד מוסלמי, על החזה, והרמז היה די, ככה, די, זה היה בעיה. איך אומרים לחומרו, עצור. וכדי להבין את זה, צריך להבין מה זה כוח הקינה. כוח הקינה זה יותר מסינה. אז מכיוון שכל בת ישראל היא יפה, אז היו מפחדות מהקינה. לא, ברצינות. היו מפחדות ללבוש סמלות יפות. איך אומרים? סמלות וסמלות. סמלות. וסמלות, נביא?
בטיחו.
אין סמלה, אז זה סמלה. לא, מי? איזה מילה סמלות? אולי זה סימלי, אני יודע.
כמה שיעורים, ניחו, הם לא רבקו.
אה, בסדר. אז, אבל כולם ידעו, היו מודעים מזה. אם יש יד, מפחדים מהקינה, ולכן אפשר ללבוש. ללבושת יפה, בתנאי שתהיה יד. בתוניסיה היו שמים לזה דג. אולי זוכרים את זה? זהב. ואז אני, זה עין הרע, זה דבר שקיים. עכשיו בתרבות של המודרנית לא מבינים מה זה, אז יש הרבה הרבה לקוחות של הפסיכואנליזה, כן? וזה לא היה כל כך מצוי בדורות שלנו. עכשיו יש הרבה הרבה חולים מזה, ולא יודעים או יודעות שזה מזה, אז הולכים לא אצל הרב, הוא רק אומר אצל הנוכים, אלא אצל הפסיכואנליסט. וזה עולה יותר. חל. טוב. אבל יכול לראות. מה זה בי? כן, זה ידוע. זה בישה, כן, זה בישה, אין בישה. וזה, זה, בעיקר זה הקינה. והקינה זה דבר חמור מאוד. ודווקא זה קשור קצת אולי למגילה, שנגד יצר הרע יש פתגם, ואולי מחר יש לנו ללימוד, אבל בצרפתית, מי שמבין אומרי, עם הרב חזן על העניינים של פורים, ואני מתכוון ללמוד את המאמר העיקרי של מגילת פורים, שהוא בגמרא, שהוא כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר בשם מרדכי. כלומר, סתום, אי אפשר להבין שנאמר הזה, כן? זה מאמר קשה. אז למדתי קצת בשבת, בעיון, על פרשת השבוע, קשור לעניין הזה, ונראה שזה דווקא תרופה של העין הרע, של המלשינות, של הלשון הרע. מי שמביא דבר בשם אומרו, זה תרופה של הלשון. זה אולי נמנה לבוא, זה מחר על זה סגולה. ואז איפה היינו? כן, העניין של יצר הרע. ואני לא מצאתי מקור לזה, אבל ברור שאי אפשר אחרת, שיש באיזשהו מקום כתוב כבר, את הקשר בין הצורך של יצר הרע כדי לקשור אותנו למטה, והעניין הזה שדווקא בישראל היצר הרע נקרא יצר הרע. וההסבר הוא בקטע של הרב, מכיוון שדווקא האומה הישראלית היא תמצית ההוויה, הבריאה האמיתית. ונמשיך, זה מובן? מנהלים מיד ביטוי של הרב. אני חוזר, כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על קלות נפשה לאלוהים. זה ממש יפה. ועל ההרגשה, לא, סליחה, על הרגשתה, על הרגשתה, כן, את המתוק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, כפי שאומר הזוהר, כן, כי הנשמה נקראת בת מלך פנימה, ואת הבת מלך פנימה עזרה את בית אביה למעלה, בעולמות העליונים, כדי לרדת לתוהו ובוהו של העולם התחתון, כן, היא צריכה לקנות את הזכות של הקיום שלה, ולכן היא מעדיפה לעבור את הסכנה האיומה של העולם התחתון, אבל בכל הדרך ההיא בעולם התחתון, יש לה רק שאיפה אחת לחזור למעלה. וכדי שתישאר, אז היא צריכה יצר הרע. זה מובן? יש בו, זה מובן, כן? כי יצר הרע נקרא לפי הרב השלג, זה מגדיר יפה, רצון לקבל, זה מה שמגדיר את הבריאה כבריאה. יצר הטוב, זה נקרא רצון להשפיע. אז כדי להשפיע, ברור שאתה גבוהות למעלה. זה מובן? ואני זוכר כשלמדתי עם הרב שנחסון, זיכרונו לברכה, זה היה בן דוד של האדמו"ר הנוכחי, אני למדתי יחסית בפיתו, אצלו, זה היה בפריז. הוא היה גר ברחוב בפריז, ששמו היה רחוב של הגן עדן, על הרוי פרני, כן? וזה הפעם הראשונה שלמדתי את זה, הדיוק הזה אצלו, שהבעל שם טוב, לפני כל תפילה, היה מתפלל להישאר בחיים אחרי התפילה. מכיוון שאם התפילה שלו הייתה אמיתית, היה עולה מיד למעלה. הבנתם? עד כדי כך. אז כך אומר הרב, על הרגשת את המתוק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יופעת תענוגיו, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית. זה מה שנראה. כי הנפש הישראלית היא נפש אמיתית. זאת אומרת, מלאה יצר הרע כנפש. עכשיו, זה לא מושג נשמה, זה מושג נפש, כן? הנפש זה הכלי של הנשמה, גם היא באה מה המושג הקבלי? באה מהתפשטות הנשמה, אבל בעיקר היא נעשית כלי לנשמה, וכל כולה היא רצון לקבל, אין לה מגרמה כלום, רק מה שמקבלת. ולכן היא מלאה יצר הרע כדי לחיות. ואתם זוכרים את הדיוקים האלה. מי שאין לו יצר הרע נקרא מת, כן? הוא חי כבר בעולמות אחרים, כן? אבל נקרא מת בחייו. אבל צדיקים, אפילו במיטתם, נקראים חיים, כן? נחמק בהקשר הזה. מי שאין לו יצר הרע, לא חי. וזה מושג עמוק. אז צריך להיזהר מהיצר הרע. אבל מי שאין לו יצר הרע, אוי ואבוי, כן? הוא לא מעל מעמד עיניים. הבנתם את העניין? צריך ברצינות לראות את המציאות כמות שהבורא ברא אותה. הוא בורא רע, בריאה, מטוסו, רצון מקבל, זו ההגדרה של הרע, זה פסול בישעון. כן? מכיוון שלרוב מפחדים מהתורה ההיא, על שוכחים אותה, ואחר כך מתלוננים למה יש לי יצר הרע. זה מובן, כן? אם לא היה לך, איך היית חי? אז אתם לוקחים לגמרא. ברא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע, ברא לו תורה תביא. אז למה אני צריך את התכסיס הזה? אל תברא יצר הרע, ואני לא צריך, תבינו מה זה, תורה תבין. אז ההסבר הוא פשוט מאוד. מכיוון שברא אותנו כיצר הרע, הוא בורא רע, אין בריאה אחרת. הטוב בא מלמעלה. הטבח שלנו זה קודם כל יצר רע עד שנת הבר מזרח, תנדים לי. ומכיוון שהיצר הרע הוא מר ממרא, אז נתן לנו תורה כדי לרחך את המרירות ההיא. לא כדי להרוג את היצר הרע. זה רק הגורל של יחידים שהרגו את היצר הרע, והם נקראים חסידים אמיתיים, כן, צדיק גמור. אבל אי אפשר לחיות בלי יצר הרע, ומכיוון שכבר הגעתם לגיל שמבינים את זה, מכיוון שאנחנו יודעים שהיצר הרע זה ההפך של החיים, זה רגליה יורדות מוות, כן? אז נתן לנו, זה מה שאמר, את התורה, זה מה שאמר דוד המלך, גולה תורתך שעה שועי, אז עבדתי בעוני של היצר הרע שלי. ומה שאמרה גמרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. כן? בלי תורה אי אפשר לצאת מזה. זה מובן? אז היצר הרע הוא מוכרח. זה התנאי של החיים. אבל היצר הרע זה המוות. זה תחתי וסתכל. באה התורה מסדרת את הכל. ואם לא, מי שלא מקבל תורה, מקבל איסורים. איסורים מרקים את האדם. כן? אז מכך שזה יהיה תורה מתורה. זאת אומרת, בין כך בעיקר, לשון הרע אסור, זה עיקר התורה. זה מובן? יש אומרים חוץ מאחרי מנחה בשבת. אז קצת... בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ובמידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי. זה ברור, סתם מאוד. מתגלה במסירות נפש תדירה, בנסיעת עול גלות מהאהבה. פה יש מומן חשוב מאוד. מה זה נסיעת עול גלות מהאהבה? אחר כך נראה את זה. הרב אמר את זה, הרב קוק. ואני חושב שיש שני מישורים לכל יש יותר, אבל מינימום. קודם כל, מה שכבר התחלתי להסביר לפני כמה שיעורים, כמה סוגי של שיעורים, זה בא אליי כחידוש של השנה, שדווקא כל העולם כולו, כל שאר בני אדם, הגויים וגם כל הבריאות, כשמרגישים על הגורל שלהם כבריאות, יודעים מה זה גריף. ותוך תוכי האמונה, השאיפה לישועה של כל דתות וזרמים של תרבות, יש קודם כל אותה הרגשה, המצב של הנמצא בעולם זה מצב של גלות. העיקר לא במקומי דר, זה ביטוי של פיוטים, כן? ומי שמתחיל להרגיש את זה, מתחיל להבין את המציאות שלו. שהעיקר אינו במקום שאני נמצא, בזהות שיש לי. למשל, החור בקדם סחטן וכל צורה בלי הצורה המתאימה היא בגלות. רווקות זה גלות, מציאות זה גלות, מכיוון שחסר היוצר וכן הלאה. זה מובן, כן? אז כל השאיפות של כל התורות והדתות זה לצאת מהמצב של הגלות. ויש הרבה 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 לימודים בגמרא, זה אולי פעם נראה את זה בגמרא עצמה, אבל היוצא מן הכלל של עם ישראל, שלא רק המצב המטאפיזי, קוסמי שלו, כמשה הבריות, הוא אותה גלות המטאפיזית, אלא המצב ההיסטורי שלו זה להעיד כי הגורל של האנושות זה גלות. הוא חי את זה בהיסטוריה שלו. ולכן, כשהגלות מתחילה, היא מתחילה קודם כל באותו מישור, כן? אפילו בגאולה, כל עוד שאנחנו מבחינת העולם הזה, הגאולה עצמה היא מבחינת בתוך הגלות, הגלות של העולם הזה. במובן, אני שומע הרבה יהודים בארץ ישראל אומרים, פה בארץ ישראל זה גלות, וזה טעות, זה שקר. פה בארץ ישראל זה התחלתה לגאולה. הם לא יודעים מה זה גלות. או לא יודעים מה זה גאולה. במובן, אבל הבחינה של העולם הזה, במרכז של הגאולה שלה, זה מצב של גלות, גבי העולם הבא, גבי העולם של חירות. גם חירות מן המזור, חירות מהרבה דברים. אבל העולם של איך אומרים? עולם החיים. כן? זה חוכמה אצלנו. בית הקברות מגדירים את זה בית החיים. ויש גם כן הרבה לימודים עליו. וזה מה שאמרו הרבות, בעיקר אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם, וזה ההגדרה המאפיינת את הנפש הישראלית של אברהם אבינו, גר ותושב. גר ותושב מבחינה מטאפיזית. תושב, זה העולם שלנו, אין עולם אחר בשבילנו, העולם של הבריאה מקבלת את ההוויה שלה. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בגלות גר. גר ותושב בבת אחת. יש ביטוי אצל יהודה הלוי באחת מהסליחות של ימים נוראים שאומר כגר תושב אני על גב אדמה. זאת אומרת זה באלוהי אל תביננו או השם נרחה תארת. ופה המשורר מגדיר את המצב הגלותי של הבריאה כבריאה באופן בהיר מאוד. כגר תושב אני על גב אדמה. תושב מכיוון שזה העולם הזה שלי, אבל גר מכיוון שהנשמה שלי מרגישה שהיא מעולמות העליונות והיא מבחינת גר. אז אותו מצב אנחנו מקבלים את זה בשמחה. זה המשור הראשון של היהודה שאמר בנסיעה עול גלות מההרה, מההרה. כן? כל בוקר הם מתעוררים לעבוד את הבורא. מההרה. ברור שזה גורם גם כן הרבה יראה. הפחד של הנשמה בדרך לא בערך שהיא צריכה לעבור כדי להגיע לזכות שלה. אבל זה, רק דקה, אני אומר, סליחה?
תורים מההרה או שלא?
זה גם קשור העניין של איסורין, אבל פה הרב משתמש נשיאת עול גלות. אז זה מתבטא באיסורין, כי כל מי שתואם מהעולם הזה יש לו איסורין. וזה מתחיל בגופו. ואני עשיתי עבודת בית. יש הסבר אחר, שגם המצב ההיסטורי של הגלות כגלות, האבות קיבלו את זה מהאב. פה זה נושא שלם. אני מצליח שנחזור על זה בשיעור הבא. ונראה, הבאתי את הספר, אבל אין לנו הרבה זמן עכשיו. ונראה איך יש, אני לא רוצה לומר ספק אצל האבות, אלא התלבטות. בעיקר אצל אברהם, גם קצת אצל יצחק, אבל הייתה לו נבואה של לא לרדת. כן? ואצל יעקב, נראה, שיש להם התלבטות. האם הזכות של עם ישראל כמושיע של העולם, צריך להיות בגלות, עובר את ישראל. וההתלבטות ההיא, אני לא רוצה לומר אצל האבות ספק, כן? ספק זה עמלה, ולא רצו, לא רצו תמנע ולא עמלה. ואצל צאצאי האבות, זה לפעמים, לעתים קרובות זה ספק, וזה עמלה. אבל אצלם זה התלבטות. אז נלמד את הנושא הזה. וזה קרוב מאוד למה שאומר, שרגיל לומר על בית יהושע. בסגנון שלו, בחשירה שלו, והוא אומר שהעם היהודי הוא חולה מזו. הוא לא יודע להחליט מיהו. העם שייך לגלות, הוא עם שייך לארץ ישראל. כשנמצא בגלות, הוא חולם על ארץ ישראל. כשנמצא בארץ ישראל, הוא יושב בפני הטלוויזיה וחולם לגלות. אז נלמד את זה, איך באה ההתלבטות אצל האבות, ונראה, אולי נראה את התשובה שאני רוצה להציע. זה הגורל של העם של ייחוד השם. מכיוון שאם מאמינים בייחוד השם, אז הוא שברא את המרכז ושברא את הפריפריה. הפריפריה של העולם זה הגליל, המרכז זה הגאולה. אבל הוא האל האחד. ולכן יש איזו משימה לעם ישראל כעם מונותאיסטי מובהק להיות קרוע בין הנטייה לגלות והשאיפה לגאולה, אבל לפי דעתי זה מה שקיבלנו מן הרב, מהרב יש קופות, יש קופות שהצדיק נמצא דווקא בגלות, זו התקופה של יוסף הצדיק, ויש תקופות שהקדוש נמצא בארץ ישראל. זה דווקא התקופה של יציאת מצרים, אנחנו לפני פורים ופסח, זה התקופה שלנו בהיסטוריה הכוללת של עמנו, ולכן פה תמונה הטעות, באיזה תקופה אנחנו חיים. האם אנחנו חיים בתקופה של יוסף הצדיק? מה צריך להיות במצרים, כיוסף? איפה מצרים? כל אחד יש לו דעה. יש שיקול דעת של כל הרבנים. ואם אנחנו מציעים בתקופה של משה רבנו, אז דווקא החטא זה להיות במצרים, והזכות הוא להיות בארץ ישראל. ופעם למדנו אצל הרב מה שאמר רש"י על זה, שהוא ראש גלותה, אם אפשר לומר, כפרשנים. מי יודעים שבסוף ימיו החליט לעלות, לא הגיע. אני אכניס את זכות בדוח שלו, אבל צאצאי תלמידיו הגיעו, והוא אומר, אולי תזכרו את זה בשיעור הבא, נראה את זה בגמרא, רש"י אומר שישיבת חוץ את ישראל אין לה שום זכות, אלא עוון יש בה. רש"י אומר את זה, כן? זה מובן, זה נמצא במסכת ברכות, נראה. אז אני חוזר על זה, עול גלות מאהבה, טוב, לא למדנו על בוריו את הנושא, נעזור על זה בשיעור הבא, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שהאור האלוקית מתדבקת על ידם בקרבה, אבל בלי סדר החיים, מדובר פה בגאולה, אין האור האלוקי מתדבקת בנפש הישראלי. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. ומה אומר בסוף הקטע? שוב פסוק, ומזרעי ישראל יקבצנו בשומרו כרועי עדרו. וזה פסוק ציוני, קיבוצניק. טוב, אז זה מה שלמדנו הערב, ואז נקרא בראש שבוע, נחזור על הסוף של הקטע הזה, ויהיה לכם, אני מקווה, דפים בקטע הבא. וכן, רק רציתי להודיע לאלו שמבינים צרפתית, שמחר בערב, כן, רמסתי לזה, מחר בערב, זה ראש חודש אדר, נוצאי ראש חודש אדר ב', אז אנחנו לומדים על פורים ב-8.